כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. חוצנים במאדים עדיין לא נמצאו, אבל המים שמתחת לפני השטח במאדים מסוגלים להכיל כמות חמצן שמספיקה לחיים. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרים מקליפורניה, שמתבסס בין היתר על הגילויים של סוכנות החלל האמריקאית נאסה. באזורים מסוימים המים מסוגלים להכיל כמות של חמצן שמספיקה אפילו לייצור רב תאי, זאת אומרת לא רק חד תאי, כמו למשל ספוג ים. הממצאים האלה פורסמו בשבוע שעבר בכתב העת המדעי Nature Geoscience. אז האם בקרוב נוכל להעביר ספוגי ים למאדים? מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום 31 באוקטובר, לפני 26 שנה בדיוק, ב-1992, לא ממש מזמן, פסק הדין של גלילאו גלילי בוטל על ידי הוותיקן, על ידי הכנסייה. וזה קרה 350 שנה לאחר שגלילאו הלך לעולמו, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. ואנחנו ננסה להבין מי היה גלילאו גלילי, מה הייתה התפיסה המדעית שלו, עד אליו, ממנו, מה עיקרי תורתו, מה יתר הגילויים שלו, ואיך הוא קשור גם לסטיבן הוקינג, מה סטיבן הוקינג חשב עליו. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי וראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום.
שמחים שאתה איתנו. מיד נרחיב כמובן על האיש ועל הגילויים שלו, ונעסוק בעוד עניינים. האם שהייה בחלל מסוכנת לבריאות? מסתבר ששהייה ארוכה בחלל משפיעה על המוח גם כחצי שנה לאחר החזרה לכדור הארץ. במחקר חדש חוקרים בחנו באמצעות MRI את המוח של קוסמונאוטים, אסטרונאוטים רוסים, לפני השהייה בחלל, תוך כדי ואחרי, ומה חוקרים מצאו? ירידה בנפח החומר האפור שמשתקמת, אבל החומר הלבן, שבעיקר מכיל סיבים שמחברים בין תאי הצו, הוא דווקא הולך ומדלדל אחרי החזרה לכדור הארץ. אנחנו מיד נדבר גם על זה. וגם טסים נמוך חוסכים באנרגיה. במחקר חדש שערכו חוקרים משוודיה, התגלה שכשבעלי חיים עפים מעל הקרקע, קרוב לקרקע או מעל הים, זה חוסך להם אנרגיה. אנחנו מיד נבין איך זה קשור לאחת התיאוריות שמנסה להסביר איך בעלי החיים התחילו לעוף. וגם הערב נוצרים רבים ברחבי העולם חוגגים את ליל כל הקדושים. מכירים? גלעת מוארת כזו ומגולפת בצורה מפחידה, כשבתוכה נר, ילדים מחופשים, דפיקות בדלת עם המשפט תעלו לו ממתק. במקביל המקסיקנים, ולא רק הם, חוגגים את יום המתים. אבל גם יום המתים אגב נחגג באווירה שמחה שכולל חגיגות ענק, קרנבל, ריקודים ואוכל. אנחנו מיד נרד לבסיס שני החגים האלה, נבין מה עומד בבסיס החגים האלה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. הוא נמצא אצלכם בטלפון בחנות האפליקציות. אתם מורידים אותו חינם, לא עולה כסף. מורידים אותו כאן עוד בעברית או כאן אודי, כאן בעברית, אודי באנגלית. וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז לפני שנדבר על חלל חלל, אנחנו רוצים לחגוג או לציין 26 שנה להכרזת הוותיקן על פסק הדין של גלילאו גלילי כמבוטל. 31 באוקטובר, לפני 26 שנה, ב-1992, 350 שנה לאחר שהוא הלך לעולמו, פסק הדין של הכנסייה מבוטל. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני מסיק מכך, זה שלכנסייה הייתה סמכות שיפוטית וגם יכולת לגזור נשים?
כן, הבעיות של גלילאו ופסק הדין המפורסם נגדו היה פסק דין דתי, פסק דין של הכנסייה. הכנסייה החרימה אותו. כבר לפני זה, לפני פסק הדין הראשון, השני, הסופי, היא הוציאה פסק דין זמני שאסר עליו לפרסם חלק מהדעות שלו. הוא המשיך לפרסם, ובייחוד כתב איזה ספר שקצת לגלג על האפיפיור באותה תקופה, שזו הייתה טעות פוליטית, כי האפיפיור היה דווקא חבר שלו. ובעקבות הספר הזה הוצא פסק הדין שעל ידי הכנסייה, שהחרים אותו וגזר עליו מאסר בית. עד יום מותו הוא נאלץ לגור בווילה ליד פירנצה, ולא לצאת משם.
יכול להיות יותר גרוע, אבל בסדר, אבל עדיין לא נעים.
בגלל הקשרים שלו עם האפיפיור, שבכל אופן חיבב אותו, הוא לא הוצא להורג. אנשים אחרים על דברים דומים הוצאו להורג, ונשרפו על מוקד במרכז רומא. גם דברים כאלה קרו באותה תקופה.
השפזו אותו בביתו, שישב שם בווילה.
כן, גם נגזר עליו לומר 7 פרקי תהילים בשבוע.
עד כאן, להגיד, למלמל טקסטים זה כבר אכזרי מאוד. לא, אבל באמת, כן, זה מה שהכנסייה גזרה עליו, לומר פרקי תהילים.
כן, פרקי תהילים.
זה מעין חינוך מחדש כזה, נכון?
תראה, בין פרקי התהילים, יש פרקי תהילים שטוענים שהארץ עומדת במרכז ועומדת על מכונה.
זה
העניין. שיקרא מה שכתוב וידע שהארץ לא זזה, היא עומדת על מכונה.
אז בוא באמת נבין, מה הוא אמר? מי הוא היה? קודם כל, בוא נתחיל. אנחנו יודעים שהוא עסק טלסקופים גם וכולי. מי הוא היה?
הוא היה מדען רב תחומי. מדען רב תחומי בתחומי הפיזיקה, אסטרונומיה ומתמטיקה, ולמעשה הוא נחשב לאבי המדע המודרני. הרבה אנשים, גם איינשטיין, גם סטיבן הוקינג, מציינים אותו ואחרים, מציינים אותו בתור האדם שהתחיל את המדע המודרני כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
למה? מה במעשים שלו הפך אותו למדען הראשון? כי ודאי, הרבה, אני משער שאסטרונומי וכולי ביטו לעבר השמיים, מיפו אותם.
היו הרבה אנשים שעסקו במדע גם לפניו. הוא טבע את הרעיון שאנחנו צריכים להמציא תיאוריות, אבל גם לעשות ניסויים שיבדקו אותם, ולהתאים בין הניסוי והתיאוריה שיש לנו. וזה היה הרעיון הבסיסי שהוא עשה. כולם יודעים את זה שהוא זרק את החפצים מהמגדל של פיזה, דבר שיכול להיות שלא היה, אבל זה מדגים את הרעיון של ניסוי. יש לך תיאוריה ששני הדברים יפלו ביחד, ואתה בודק אותה. אתה לא סתם אומר, ככה זה צריך להיות, והולך הביתה.
אם מישהו טען שחפץ שהמסה שלו היא קילוגרם אחד או 10 קילו, שניהם ברגע שאתה מפיל אותה מנקודה מסוימת, הם יפלו באותה נקודת זמן, נכון? כן, מה שלא נשמע אינטואיטיבי בדרך כלל, אתה אומר שלפחות מיוחס לו ניסוי שהוא ערך. כן, זה לא רק תיאוריה.
אבל זה הרעיון שלו, הוא עשה את הניסויים האלה. הוא גם כן פיתח מכשירים שונים. אחד המכשירים הידועים ביותר שהוא פיתח זה הטלסקופ, שכלל אותם בשביל לשפר את יכולת המדידה שלו. אתה רוצה למדוד משהו, אתה צריך למדוד בדיוק. היום אנחנו יודעים כמה חשוב למדוד כל דבר כמה שיותר במדויק, אחרת המדידה היא חסרת משמעות. אז הוא פיתח מכשירים שונים, בין השאר טרמומטר שקרוי על שמו, בשביל למדוד דברים בדיוק רב, ובאמצעות הבדיקה המדויקת אתה יכול להבדיל בין שתי תיאוריות שונות.
אתה לקחת את נושא המדע ברצינות, ולא רק תיאוריות, ספקולציות וכולי.
הוא הוציא את המדע ממה שנקרא סתם להתפלסף,
כן.
לבוא למעבדה ולבדוק את הפילוסופיה שלך. ואת כל זה הוא עשה עם שילוב חזק מאוד של מתמטיקה. הוא בין הראשונים שהכניסו את השימוש של מתמטיקה לתיאור העולם שבו אנחנו חיים.
מעניין. ומה הוא אמר, מה מיוחס לו בקשר לתפיסה של כדור הארץ והשמש? זאת אומרת...
הוא לא זה שהמציא את הרעיון. מי שהגה את הרעיון זה הקופרניקוס, שטען שהשמש נמצאת במרכז וכדור הארץ מסתובב סביבה וכל הפלנטות מסתובבים סביבה, מה שאנחנו מכירים היום כנכון. אבל הוא זה שהיה מחסידי התיאוריה הזאת, והוא מצא ראיות תצפיתיות, הוא מצא הוכחות לתיאוריה הזאת.
מעניין.
כן, הוא על ידי התצפיות שלו על כוכב הלכת נוגה, הוא הראה מה שאנחנו רואים על ההתנהגות של נוגה, לא מתאים לתורה ההליוצנטרית שאומר, הגיאוצנטרית שאומרת שכדור הארץ נמצא במרכז, אלא, ואם כדור הארץ נמצא במרכז, אז המרחק של נוגה מאיתנו כל הזמן הוא אותו מרחק, ולכן נוגה צריכה להיראות כל הזמן באותו גודל, בעוד שהוא הראה שהגודל של הכוכב נוגה משתנה, הוא מתקרב אלינו יותר גדול, הוא מתרחק הוא יותר קטן, וזה יכול לקרות רק אם שנינו מסתובבים סביב השמש.
מעניין מאוד. הזכרת באמת את המושגים הליו-צנטרית וגיאו-צנטרית. הליו זה אומר סביב השמש,
סביב
נכון?
סביב השמש וגיאו-צנטרית סביב,
כן, סביב כדור הארץ. כן. ועל כך הכנסייה זעמה או כעסה?
על זה הכנסייה קצפה. זעמה, כי יש פה גם בעיה פילוסופית, כי אם כדור הארץ נמצא במרכז, אז אנחנו האנשים גם כן נמצאים במרכז. אנחנו חיים על פני כדור הארץ, כדור הארץ נבנה על ידי השכינה בשבילנו, ודה. ואנחנו במרכז. ברגע שאנחנו דבר שמסתובב סביב השמש, אנחנו לא במרכז, זה גם מוריד מהכבוד שלנו,
נכון,
לא רק מהכבוד
ודאי.
של כדור הארץ.
אמא של כל אחד מאיתנו אומרת שאנחנו מרכז העולם, מיוחדים וכו', ולא.
ופתאום לא,
לא.
נכון? אז זה חלק ממה שהטריד הכנסייה, וזה גם הטריד את הכנסייה בהקשר של הפירוש של כתבי הקודש. כי בכתבי הקודש, בכל נאום קמות, כתוב שהארץ עומדת על מכונה, כי הארץ עומדת במקום, וגלילאו היה בין האנשים שטענו שצריך להבין את כתבי הקודש לא כפשוטם. גם הרמב״ם, דרך אגב, אומר בדיוק אותו דבר, כמה מאות שנים לפניו, 400 שנים לפני גלילאו.
תנ"ך הוא לא ספר מדע, לא צריך להתייחס לדברים כפשוטם, או כזה ספר מדעי.
התנ"ך הוא לא ספר מדע, התנ"ך זה ספר, ויש לו פשט ויש לו דרש. ואתה לא צריך להבין אותו מילה במילה, כי הוא לא מתאר את היקום כמו שהוא קיים באמת, אלא הוא מתאר משהו, ואנחנו צריכים לפרש אותו, לפי מה שאנחנו באמת יודעים. גם על זה יצא קצף של הכנסייה, כי הם מאוד לא קיבלו את הדבר הזה.
מבחינתם, כן, התנ"ך הוא
באותה
התוויה של באותה המציאות.
תקופה, או באותה, כן, תקופה, כן. כן. באותה תקופה, זאת הייתה הדוגמה.
מעניין שעד היום יש ויכוחים דומים. זאת אומרת, לא נגמלנו מהוויכוח הזה של להתייחס אל כתבי הקודש ככתבים מדעיים וכו'. עד היום.
הכנסייה הקתולית, שהייתה דווקא בדוגמה הזו, דווקא זנחה אותה, ודווקא זרמים אחרים בדתות, ואני לא רוצה לנקוב בדיוק באיזה, דווקא הם עכשיו מאמצים בחזרת הגישה הפשטנית הזאת,
נכון.
וזה מצער מאוד. דווקא הכנסייה הקתולית שהייתה בזמנו הכי שמרנית,
היא עכשיו היא להבין
השכילה ובאופן
כן.
רשמי להתנער מהפרשנות הזאת.
טוב, אז אנחנו מיד נרחיב על גלילאו, תורתו באופן כללי. איך זה יכול להיות שהוא חי עם אישה ללא נישואין? הרי זה דבר שלא יעשה.
הוא היה בן אדם מקורי בהרבה דברים, וגם בדבר הזה הוא הקדים את זמנו בכמה מאות שנים. הוא חי עם אותה אישה במשך כל חייו. נולדו להם שלושה ילדים.
ללא נישואין.
ללא נישואין, שתי בנות. הבנות שלו הכרזו כלא ראויות לנישואין, בגלל...
מזל שביהדות זה בסדר, נכון? בנצרות זה לא.
הבנות שלו הספציפיות, וחיו כל חייהן במנזר.
הם לא התחתנו.
הם לא התחתנו.
אוקיי.
הבן שלו קיבל פטור והתחתן.
אוקיי, אז מיד... שלום לכם! גלילאו גלילאי, זהו. זכאי הוא זכאי. פסק הדין של הכנסייה נגדו בוטל ב-1992, לפני 26 שנה בדיוק. הכל סביב התפיסה שלו שכדור הארץ לא במרכז, אלא הוא סובב סביב השמש. זו הייתה התיאוריה. מה חשבו באמת לפניו?
המחשבה הייתה הדבר אולי הטבעי ביותר.
רק אנחנו שומעים את קולו של פרופסור צבי פירן, כי הם פה כמו בטלוויזיה לכתוביות. בבקשה, פרופסור.
המחשבה הייתה בעצם המחשבה שהתחילה עוד מתקופת היוונים והבבלים הקדמונים, שדבר הטבעי, כדור הארץ נמצא במרכז, השמש, הירח, כוכבי הלכת מסתובבים סביב כדור הארץ, ובמרחק יותר גדול, כיפת הרקיע עם כוכבי השבט, גם היא מסתובבת סביב כדור הארץ, כאשר אנחנו באמצע.
זאת אומרת, כל ההצגה הזו מוקרנת לנו, סביבנו.
כן, זו הייתה הגישה הבסיסית. הייתו בעיות קטנות בגישה הזאת, תלמי מצא דרך לתקן אותה, וזאת הייתה הדוגמה שגם נראית הכי טבעית, כי אנחנו נראים לנו, אתה לא מרגיש שאתה נוסע, גם אני לא מרגיש שאנחנו טסים בחלל במהירות של מאות קילומטר בשנייה.
שכדור הארץ לא מסתובב בכלל,
אנחנו מרגישים שאנחנו עומדים במקום והכל סובב סביבנו. אז זו הייתה הגישה הבסיסית. בתקופתו של גלילאו התחילו לעלות ספקות ברעיון הזה. קופרניקוס ידוע בתור זה שזעזע את העולם. קופרניקוס דרך אגב נזהר, הוא פרסם את התזה שלו בספר שהתפרסם שנה לפני מותו. הוא חיכה, ולכנסייה לא היה זמן לטפל בו.
לא, זמן תגובה, מעניין.
זמן תגובה להגיב, אז הוא פרסם את זה. צריך לציין שהוויכוח שנוצר בין הגישה שכדור הארץ במרכז לבין הגישה שהשמש במרכז היה גם ויכוח דתי, אבל גם ויכוח מדעי. היו מדענים רציניים, ידועים, תיכו בראה למשל, שהיו להם שיקולים מדעיים שהתנגדו, שהראו סתירות ברעיון שהשמש במרכז ואנחנו סובבים סביבה. ככה שהוויכוח היה לו שתי קצוות, היה לו קצה מדעי והיה לו קצה דתי.
מה היו ההוכחות לכך שאנחנו לא במרכז, אלא דווקא השמש היא מרכז מערכת השמש?
ההוכחה הכי ברורה זו באמת הוכחה שגלילאו
מצא. כוכב הלכת נוגה?
שכוכב הלכת נוגה, הגודל שלו משתנה.
כן.
הגודל שלו משתנה, וגם הצורה שלו משתנה. אם מסתכלים על נוגה באמצעות טלסקופ, רואים שכמו הירח, יש לו מופעים. יש זמן שהוא מלא, יש זמן שרואים אותו חצי סהר, ויש זמן שהוא כמעט נעלם, כמו שהירח נעלם. וזה דבר שלא מסתדר עם הרעיון שנוגה מסתובב סביבנו, אבל מסתדר יפה מאוד עם הרעיון ש... נוגה מסתובב סביב השמש, יש לו צד אחד שהוא מואר על ידי השמש, ומה שאנחנו רואים זה פשוט את הצד המואר ולעומת הצד האפל. וגם הגודל שלו משתנה, כי לפעמים הוא יותר קרוב אלינו, ולפעמים הוא יותר רחוק מאיתנו. את כל זה גלילאו מצא. כשהוא גילה את זה, הוא כתב מכתב בין שמונה אותיות, שמונה מילים, okay. לקפלר, שהיה בן תקופתו, שבו אמר, הירח, הנוגה מחכה את תנועות הירח. וזה היה אמור להיות שם קוד לזה שזאת ההוכחה שלי שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא להפך. הייתה לו עוד הוכחה, הוא גילה את הירחים שמסתובבים סביב צדק. הוא גילה ארבעה ירחים.
גילה כשהוא ראה אותם?
הוא ראה אותם. הוא היה הראשון שראה אותם באמצעות טלסקופ חדש, הוא בנה טלסקופ. באמצעות הטלסקופ הזה הוא גילה את הירחים האלה. עד היום אנחנו קוראים להם הירחים הגליליאנים, על שמו של גלילאו שגילה אותם. אפשר לראות אותם היום אפילו באמצעות משקפת טובה. אפשר לראות אותם. והוא גילה שהם מסתובבים סביב צדק, וזאת הייתה הוכחה נוספת. אם יש דברים שמסתובבים סביב צדק, סימן שאנחנו לא במרכז, כי ברור שהירחים האלה מסתובבים סביב צדק ולא סביבנו.
מספיקה למצוא סדקים בתיאוריה.
אז מצא סדקים בתיאוריה שהכל סביבנו. ואלה היו הוכחות המדעיות שלו, ונכונות.
הוא צדק. אנחנו אולי קצת באותו עניין, אנחנו רוצים לעבור למאדים. חוצנים במאדים עדיין לא נמצאו, אבל המים שמתחת לפני השטח במאדים, ככל הנראה מסוגלים להכיל כמות חמצן שמספיקה לחיים. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרים מקליפורניה. המחקר בין היתר מתבסס על הגילויים של סוכנות החלל האמריקאי, נאסא. באזורים מסוימים המים מסוגלים להכיל כמות של חמצן שמספיקה אפילו לייצור רב תאי, כמו למשל ספוג ים, לא רק לייצורים חד תאיים. הממצאים האלה פורסמו בשבוע שעבר בכתב העת המדעי Nature Geoscience. אז האם נוכל בקרוב להעביר ספוגי ים למאדים ונשוב אחרי מיליוני שנה לשם ונמצא שם לטאות, קופים, סמורים? שלום לפרופסור עודד אהרונסון, ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום רב דודו, ושלום לצבי, כיף לשמוע אותו גם מסביר על הכוכבי לכת שלנו.
הנה כאן שני פרופסורים, זה לא כוחות, זהו, זה כבר לא כוחות כאן באולפן. אוקיי, אז מה גילוי אחד, אני מבין שלא ממש מצאו חמצן שמקושר איכשהו למים שנמצאים שם, אבל כן מצאו יכולת.
כן, אז בעצם מה שמצאו זה היה בעצם תוצאה של חישוב. לא מדדו שום דבר חדש על מאדים. מה שבעצם עשו זה חישוב שמחשב כמה חמצן אפשר למסס בנוזלים, בתמלוחות במאדים. אז קודם כל תשאל למה תמלוחות ולא סתם מים? כי מים קופאים או מתדים מאוד מהר במאדים בטמפרטורות של היום ובלחץ של האטמוספירה של היום, ולכן בתמלוחות, במיוחד נגיד עם מגניזיום או קלציום בהם, הנוזל הזה יכול להיות יציב הרבה יותר זמן במאדים. אז עכשיו יש לנו נוזלים, מים עם קצת מלח בהם, זה כבר טוב לחיים. עכשיו נשאלת השאלה, האם אפשר למסס חמצן בתוך התמלחות האלה, ולהגיע לרמות חמצן שדומות לאלה שהיו בכדור הארץ, בזמן שהחיים נוצרו בכדור הארץ.
אז שוב, השאלה אם יש יכולת באמת להכיל את אותו חמצן, אבל החמצן נמצא שם או שלא?
אז יש באטמוספירה מעט חמצן במאדים, כנראה לא מספיק חמצן בשביל לתמוך בחיים שצורכים חמצן היום מהאטמוספירה, אבל מה שכן אפשר לעשות זה בגלל שהטמפרטורות של התמלחות האלה, אם הן קיימות, הן נמוכות, אז החמצן הזה מתרכז בתוך התמלחת ברמות יותר גבוהות, הן יכולות להגיע לרמות של, ביחידות של המאמר, נגיד 10 במינוס 5 או 10 במינוס 4, אפילו יותר, שזה פי 10 או פי 100 יותר מכמה שאנחנו חושבים שצריכים חיים שסוחים להם בתוך אותה תמלחת. זה מספיק חמצן בשבילהם, אפילו די ויותר.
זאת אומרת שאפשר להעביר לשם יצורים חד תאים והם לגמרי יסתפקו בחמצן שנמצא שם?
קודם כל כן, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני חייב להגיד לך שזה בעיניי לא הדבר הבאמת מרגש.
אלא?
להתפשט ולשלוח את הבקטריות שלנו לעוד מקום, אנחנו די טובים בלהשתלט על מקומות חדשים, אבל זה לא בעיניי הדבר הבאמת מרגש. בעיניי השאלה המרגשת זה האם חיים היו יכולים להיווצר ואכן נוצרו במקומות האלה באופן בלתי תלוי מהחיים שנוצרו פה בכדור הארץ. טוב,
פשוט לא, לא רציתי להיות מאוד יומרני, אבל אתה, לגלות שם חיים, זו, כן, זו התמצית של כל החיפושים.
השאלה הגדולה, כן. שאלה חצי דתית, חצי פילוסופית, חצי מדעית, אבל באמת אני חושב שזאת באמת השאלה הגדולה של האם זה קרה שם. זאת אומרת, האם ייתכן שחיים נוצרו במאדים במקביל ובאופן בלתי תלוי מאלה שבכדור הארץ. והסיבה שאני מדגיש את הבלתי תלוי, כי אנחנו כבר יודעים שחיים הם יצורים מאוד, שמאוד קשה להיפטר מהם. זאת אומרת, אנחנו מאוד עקשנים, ואם אנחנו נשלח למאדים חללית שיש אליה קצת בקטריות, יש סיכוי טוב שהם ישרדו אפילו את המסע הזה, ויש אפילו סלעים שהגיעו ממאדים לכדור הארץ, שאולי יש אליהם בקטריות שהיו יכולות לשרוד.
אבל זה לא חוכמה, אתה אומר.
זה חוכמה, אבל החוכמה, אולי על שאלה
אוקיי.
זה אם זה קרה באופן בלתי תלוי, אם הבריאה הזאת של חיים קרתה רק פעם אחת באופן קסום או בכדור הארץ, או איזשהו פוקס קוסמי, אני אוהב להגיד, או האם זו תופעה שקורית בכל מקום ביקום כשהתנאים נכונים, כשיש מים וחום ואנרגיה ואולי חמצן, תראו אם זה חיים שצורכים חמצן או פולטים חמצן, אנחנו מכירים כל מיני סוגים של חיים. אז אם אנחנו נמשיך לחפש סביבות ונמצא סביבות כמו אלה שאתה מדבר עליהם, שיש בהם את כל התנאים הטובים האלה, ונגלה שזה קורה גם שם, אז אני חושב שאנחנו יכולים להסיק מזה שבאמת בהרבה מקומות ביקום חיים נוצרים, יש בריאת חיים בלתי תלויה.
אבל שוב, עוד לא התגלו סימני חיים שם. זאת אומרת, אולי התגלו תנאים שהם תנאים הכרחיים וכולי, אבל עדיין לא גילינו חיים, אפילו לא חטאים.
אני שמח שאתה מדגיש את זה, כי זה באמת דגש מאוד מאוד חשוב. אנחנו בינתיים לא גילינו שום דוגמה של חיים שהיא לא מכדור הארץ ולא קשורה לאותם חיים שיש לנו פה בכדור הארץ, אבל זה עוד נקודה, הייתי אומר, עוד קופסה שאנחנו יכולים לעשות עליה צ'ק ולהגיד, אוקיי, אם אנחנו מחפשים מקומות שיש בהם גם חמצן, זאת אומרת שחיים אירובים יכולים להתקיים, אז הנה יש במאדים אפילו סביבה כזאת.
אבל עודד, יש עוד שאלה שיכולה לעניין אותנו. חלק מאיתנו לא כך מרוצים מהתנאים על תנאי כדור הארץ, והיו שמחים להגר למאדים אם אפשר היה להגר לשם. אז השאלה האם מצבורי החמצן האלה הם בכמות מספקת בשביל שאפשר לחשוב על קולוניאליזציה של מאדים והקמת מושבות שמה שהשתמשו באותו חמצן בשביל פשוט לחיות.
כן, אז קודם כל אתה צודק שבאמת יש אנשים שמדמיינים שהם יאגרו. דווקא רוב החברים שלי רוצים לאגר אנשים אחרים. יש להם כל מיני קנדידטים את מי הם רוצים לשלוח לשם.
זה תלוי אבל בגישה ההומנית שלך, אם אתה רוצה לברוח בעצמך כן. או אתה רוצה להבריח אחרים, אבל בוא כן. נעזוב את הפוליטיקה.
לא נעזוב כן. במוסר, כן.
אבל אם נחזור לשאלה המדעית שלך, אז אני חושב שבקטריות אין בעיה לשלוח למאדים, ואם נמצא באמת כזה מצבור של חמצן, אנחנו יכולים גם להביא איתנו את כל מה שדרוש. אם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים ליישב את מאדים ביצורים חד-תאיים, אז אני חושב שבאמת אנחנו נצליח לעשות את זה, נקרא לזה מדרגה
טכנולוגית. אבל זה קצת משעמם.
כן, ומדרגה טכנולוגית לא מאוד גבוהה.
לא רציתי להגיד, אבל עכשיו כשאמרת את זה, נכון, אבל מה איתנו באמת? זו כמות של חמצן?
כן, אבל כמות חמצן שיש שם היא לא מספיקה לנו, אם אנחנו נצטרך לייצר לעצמנו חמצן במאדים, אני הייתי עושה את זה, כמו שאמרתי, על ידי זה שהייתי פשוט מפריד את החמצן, אם היה לי מספיק אנרגיה, הייתי מפריד את החמצן ממים, מ-H2O, את החמצן הייתי נושם, ואת המימן הייתי משתמש בשביל דלק, בשביל דלק לרקטות.
טוב, אבל יש תקווה לכך שחמצן יכול לשהות שם מתחת לפני השטח, וזהו תנאי הכרחי, אולי לא מספיק לחיים, אבל תנאי הכרחי לחיים.
נכון, נכון מאוד.
טוב, כבר קצת בשורות, אבל עדיין לא מצאנו חוצנים שם. תודה רבה לי פרופסור עודד אהרונסון, ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע. תודה לך.
תמיד כיף לדבר איתך ועם צבי.
להתראות עודד.
תודה רבה. ואנחנו עוברים ממאדים שוב החזרה לגלילאו. שאלה שעלתה כאן מהמאזינים והמאזינות, ממה הוא התפרנס? מה היה המודל הכלכלי של מדען בעבר? כולם היו נגדו.
הוא מגיל צעיר נחשב לעילוי, כולם הכירו בכישורים שלו, וראשית היו לו פטרונים, משפחת מדיצ'י שהיו הפטרונים שלו, הוא אפילו קרא על שמם, את הירחים שאנחנו קוראים היום, הירחים של גלילאו שמסתובבים סביב צדק, הוא קרא על שמם, הם נקראו, הוא טבע את השם הירחים של מדיצ'י.
כי פשוט הם ימנו אותו?
כי הם ימנו אותו, הם ימנו אותו, אבל פרט לזה, בתור מדען שפתח צוהרים חדשים למדע, הוא גם גילה טכנולוגיות חדשות, כולל טכנולוגיות צבאיות. אז בין השאר הוא התפרנס מהדרכת קציני צבא, איך לראות פגזים.
זאת אומרת, תחום הבליסטיקה?
בתחום הבליסטיקה. הוא היה חלק גדול מהמחקרים שלו, כולל המחקר הזה שבו הוא הפיל את החפצים מהמגדל של פיזה, היו פשוט מחקר בבליסטיקה, איך נעים גופים, ובין השאר איך נעים בגזים. וזה תחום צבאי שהתחיל להתפתח באותה תקופה, וכולנו יודעים שפגז לא נע במסלול ישר, אלא במסלול עקום. אז צריך ללמד את אנשי הצבא איך קורה דבר כזה. הוא המציא את המצפן מיוחד, שאחד המצפנים הראשונים מסוגו, והיו לו גם המצאות טכנולוגיות, זאת אומרת, מעבר למדע הטהור שלו, היו לו גם פיתוחים טכנולוגיים, וכמובן היו לו פטרונים, והוא לימד באוניברסיטאות, הוא לימד באוניברסיטת פיזה, אחר כך עבר לפדובה, אחר כך היה בפירנצה. אבל בפיזה ובפדובה הוא לימד גם באוניברסיטה.
טוב, הזכרת באמת את הניסוי של הטלת החפצים מהמגדל, בוא נדבר עליו. זאת אומרת, הוא עוד לפני שהוא הוכיח את העניין, הוא תיאורטית עלה על העניין הזה שאין קשר בין המסה של חפץ לבין הזמן שיקח לו להגיע לקרקע.
כן, כן. הוא זה היה הרעיון תיאורטי שלו, והוא פשוט ביצע...
איך הוא חשב על זה? כי זה באמת מנוגד לכל אינטואיציה, לא?
זה באמת היה מנוגד לאינטואיציה הקלאסית, האינטואיציה היוונית. ואחד הרעיונות שהוא גילה במושג של תנועה, שגוף שנע באופן חופשי, ממשיך לנוע באותה מהירות. לפניו חשבו, ובעקבות חיי היום-יום, שגוף שנע באופן חופשי, שלא מפעילים עליו כוח, נעצר. ואנחנו כולם יודעים, אנחנו לוקחים כדור ומגלגלים אותו, הכדור יעצר.
כן.
ואנחנו חושבים שהיצרות זה דבר טבעי. מה שגלילאו גילה, זה שהיצרות הזאת היא לא דבר טבעי, היא נובעת מזה שפועל כוח על הגוף הזה, וזה כוח החיכוך. ואם כוח החיכוך לא היה פועל, אז הגוף היה ממשיך לנוע בתנועה קצובה.
אז זה בעצם החוק הראשון של ניוטון, לא?
הוא בעצם גילה את החוק הראשון של ניוטון, נכון? הוא גילה את החוק הראשון של ניוטון לפני ניוטון, בניסוחים שלו.
מעניין, וואו.
והוא חקר, והוא הבין טוב מאוד את התנועה, הוא לא גילה את... ניוטון הסביר את הכל בסוף עם חוקי הגרביטציה שלו, כמה עשרות שנים יותר מאוחר. אבל את הרעיון של תנועה בשדה הכובד של כדור הארץ הוא הבין, והוא ידע לחשב את זה, והוא עשה ניסיונות שאנחנו עושים היום בתיכון, של תנועה על מישור משופע, וכל הדברים האלה, הוא בנה בעצמו ושחזר אותם. אפשר דרך אגב את רוב הדברים האלה לראות במוזיאון נהדר שמוקדש לו, שנמצא בפירנצה. קצת מאחורי גלריה אופיצי, מוזיאון מקסים עם המכשירים המקוריים שלו, כולל הטלסקופ המקורי, וכולל שתי אצבעות שלו.
שתי אצבעות של גלילאו? אם אתם רוצים לראות שתי אצבעות של גלילאו, מה, תלשו לו אצבעות?
לא, 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 זה קרה...
יש גבול למרצ'נדייז.
לא, לא, זה קרה אחרי מותו. הוא נקבר בהתחלה במקום אחד.
עם שתי אצבעות בחוץ, ומישהו בא
והוא... הוא נקבר כולו, ואחר כך העביר אותו למקום יותר מכובד, שהתחילו להסיר קצת את החרמות נגדו, העביר אותו למקום יותר מכובד ובזמן שהעבירו את הקבר שלו, אז רק אז, כמה עשרות שנים אחרי מותו, תלשו לו שלוש אצבעות, ושתיים מהם משומרות יפה, אפשר לראות ב...
אז אם אתם רוצים לראות אצבעות, את האצבעות המקוריות של גלילאו.
מקוריות, מקוריות. אורגינל.
וואו, נשמע שיר... שלום לכם, האם שהייה בחלל מסוכנת לבריאות? מסתבר ששהייה ארוכה בחלל... משפיעה על המוח גם כחצי שנה לאחר החזרה לכדור הארץ. במחקר חדש חוקרים בחנו באמצעות MRI את המוח של קוסמונאוטים, אסטרונאוטים רוסים לפני ואחרי שהייה ממושכת בחלל בערך כ-190 יום, ומה שהם מצאו זה ירידה בנפח החומר האפור במוח של הנבדקים, שמשתקמת אגב, אבל החומר הלבן דווקא הולך ומתמעט, שהוא מכיל סיבים שמחברים את תאי העצב זה לזה, הוא הולך ומדלדל חודשים לאחר החזרה לכדור הארץ. המחקר פורסם בשבוע שעבר בכתב העת המדעי New England Journal of Medicine. אז אנחנו רוצים לדבר על כך עם רופא חלל ועמית המחקר הבכיר במכון פישר לחקר החלל, דוקטור ערן שנקר, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אז מה באמת קורה למוח שלנו כשאנחנו בחלל וגם כשאנחנו חוזרים?
דיברנו כבר מספר פעמים שבעצם כל מערכת בגוף בחלל נפגע. אין שום דבר טוב בינתיים שמצאנו מבחינת הפיזיולוגיה של הגוף לצאת לחלל. ייחוד משני הגורמים, חוסר כוח כבידה וקרינה. הכי שכיח לדבר על מערכת השריר, על מערכת העצם, אבל גם מערכת העצבים שמחולקת למערכת הפריפרית והמערכת המרכזית נפגעות. דבר ידוע מזה הרבה זמן. המערכת הפריפרית בייחוד בגלל שיש פחות כוח כבידה, פחות צורך של הסנסור הזה של איפה אנחנו נמצאים, ואכן היא פחות נותנת אינפוט, וגם המערכת של האיזון שנותנת לנו יכולות השיווי משקל וניווט גם כן נפגעת בגלל ההתייחסות, חוסר ההתייחסות בגלל חוסר הכבידה. המעניין הפעם,
כן.
לכן החוקרים, בחנו מה ההשפעה לטווח קצר יחסית, אחרי משימת חלל, שבה כבר לא מבחן קוגניטיבי של מספר שאלות על יכולת החשיבה, אלא באמת דוגמה אנטומית לשינוי במבנה המוח. גם פה אין הרבה חדש בקטע שהמוח משתנה בגלל שינוי, קודם כל במאזן הנוזלים. אצלנו פה על כדור הארץ רוב הנוזלים מתרכזים בחלק התחתון של הגוף, ללא כוח כבידה, הם מתרכזים בכל מקום, ולכן בעצם השיעור שלהם בראש גדל, כמו לכאורה בצקת ריאות, גם לכאורה בצקת מוחית. טוב, אז לא בצקת מוחית, אבל שינוי בעצם כמות הנוזלים, שגם חודרת לרקמה הלבנה והאפורה, ובעצם מערכת של הרשת של הקבים השונים במוח. מה שקרה, שהרשת הזו משתנית, מתברר, בגלל חוסר כוח הכבידה והשינוי הזה לאורך זמן בשהות בחלל, והיא נשארת. זה לא שנוחתים וכבר הכל מסתדר. זה כמובן שינוי של המבנה המוחי, המהותי ביותר של תאי המוח והחיבור ביניהם, יכול להיות שמשפיע גם על מערכת הזיכרון, מערכת החשיבה.
אז זהו, הצליחו להוכיח באמת שינויים קוגניטיביים או שינויים ביכולות המוחיות?
לכאורה הייתי אומר שכן. בעצם הזיכרון נפגע, וגם צורת החישוב נפגעת בגלל ה-rewiring הזה, החיבור השונה.
אז אנחנו שולחים את האנשים הכי חכמים שיש בעולם והם חוזרים טיפשים.
אז לא, שולחים הכי חכמים וחוזרים נורמליים.
זה גם נכון.
כולם נרמול, נרמול המחשבה הקוגניטיבית בעולם. אבל השאלה החשובה, מה קורה אם שולחים אנשים חכמים או נורמטיביים למשימה ארוכה כמו על המאדים או למקום רחוק, ואכן הם יגיעו בלי הפוטנציאל המקסימלי האנושי.
מעניין.
ופה השאלה היא פתוחה, ואין תשובה. אני יכול להגיד שבכל שאר המערכות, כמו מערכת השריר, אתה רוצה שהוא ינחת על המאדים והוא יהיה הסופרמן, אנחנו יודעים שבעצם הוא יהיה ממש עם חוסר סידן, ניוון שרירים, והנה לקחת אסטרונאוט והנחתת אותו עם ניוון שרירים וסידן ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות.
כי מה, כי השרירים לא מתאמצים? כי כוח הכבידה שם הוא לא מספיק עוצמתי, ולכן השרירים לא מתאמצים, אולי את לאט מתנבנים?
אתה צודק לחלוטין. הם לא צריכים להתאמץ. עכשיו, גם המוח לא צריך להתאמץ, כי בעצם חלק גדול מהסנסורים, החיישנים, שכל הזמן שולחים לנו המון אינפוטים, לא קורה במוח. תחשוב, אתה במקום סגור, כמעט אין שינוי סביבתי, אפילו אור וחושך לא משתנה, אתה לא נוגע בשום דבר כמעט שנותן לך איזה אינפוט, לא כואב לך כלום, המוח מתייבש, לא מטרידים אותו. הדברים האלה, הפריפריים, החיצוניים והשינויים הפיזיולוגיים, יכולים לגרום באמת לשינוי. למזל דרך אגב על האיזון הנוזלים, בחלל יש תהליך שמחזיר או גורם לחוסר נוזלים יחסי לכדור הארץ, מה שמפחית כמובן ולא משאיר את המוח עם איזה בצקת מוחית שאכן זה היה משהו פתולוגי, אבל גם זה שמגיעים לאיזה אוטורגולציה נוזלית חדשה, שהאסטרונאוט בעצם מפנה את יתרת המים שהוא לא צריך בחלל, עדיין גורמת לשינויים שלא ברורים. שנים רבות הייתי אומר אפילו לא רצו לדעת, ועכשיו כשמדברים על משימות לתקופה ארוכה, המחקר הזה, מחקרים אחרים שבוצעו גם בטיסות פרבוליות, אומרים חבר'ה בוא נראה מה קורה לקופסה הזו בתוך המוח, כמו שהלב נפגע, מערכת החיסון נפגע, את השרירים והשלד, מה המשמעות לפעילות המוחית.
אז כשורה תחתונה אפשר לומר ששהייה בחלל היא מסוכנת, ממש כמו אישון, ולכן שווה להזהיר את הציבור מפני טיסה לחלל.
לא הייתי מחבר את זה למשהו שנגטיבי פרסה, אבל הייתי אומר שסוף שבוע בחלל יכול להיות כיף, כי תיירות חלל, אפילו יציאה לאיזה ירח דבש כזה או אחר, אבל לצאת למאדים, אני הייתי נשאר עדיין על כדור הארץ.
זאת אומרת, לא לעבור לגור שם. אפשר כמה ימים וזה בסדר.
חד משמעי.
אוקיי, מעניין. פרופסור צבי פירן, אתה רוצה לומר משהו? בבקשה.
האם חשבו על הוספה של משחקי מחשב פשוט בשביל, אתה אמרת שהמוח אין לו גירויים, אז האם אתה ממליץ להוסיף משחקי מחשב שיעסיקו את ה... אסטרונאוטים במשך השהייה בחלל, האם אתה חושב שזה יכול להשפיע ולעזור באיזשהו דרך, או שזה בעיקר בעיה פיזיולוגית?
אתה צודק לחלוטין שפעילות גירוי וגירוי עודף יכול לשפר. האסטרונאוטים שיוצאים היום למשימות בחלל, הם לא נחים בטן גב, הם בעצם כל 5 דקות יש להם משימות גם אירוביות, גם פיזיולוגיות, אבל בעיקר דווקא מחשבתיות. הם עובדים המון עם מחשב, ולכן אני חושב שדווקא הפעילות היא מאוד ממוקדת, אבל אני חושב שאתה צודק שהיא ממוקדת לטאסקים שהם צריכים לבצע, ולא טאסק עבור ביצוע של המוח, והרבה אזורים במוח לא בהכרח מגורים, אפילו במהלך רוב שעות העבודה שלהם, שהם מבצעים איזשהו ניסוי באסטרוביולוגיה, הוא ניסוי בקרינה, שהוא יותר חשיבתי ומגמתי ותוצאתי, אבל לא בהכרח כל... אזורי המוח השונים מופעלים, ולכן יכול להיות מאוד שפיתוח אמצעי, שלא הייתי קורא לו משחק, הייתי אומר לו ממש תרפי, שמפעיל את השמיעה, שמפעיל את הראייה, שמפעיל גם את התחושה, את כל ה-virtual reality ו-augmented reality, שיכול לייצר את כאילו סימולציה של כדור הארץ על מנת לשמר את הפעילות המוחית התקינה יותר.
יש לי עוד שאלה לגבי הניסוי עצמו. הם ציינו שמה שבוצע MRI בחלל? האם זה הבנתי את זה נכון, או שה-MRI בוצע רק על פני כדור הארץ?
בעיקרון זה before and after, זה הבייסיק ממה שהם הכינו אותם, אבל השימוש במכשירי הדמיה מתוחכמים לא רחוק היום, כי כבר עכשיו בתחנת החלל הבינלאומית היא כמעט בית חולים מבחינת כמות ההדמיה, האולטרסאונד, הצילום, מערכות הדיאגנוסטיקה שמעלים ללא סוף לחלל. יש חברות ישראליות, ספייס פארמה, שמתעסקת בניסויים בעולם הפרמקולוגי, יש מכשירים של מדיקל דווייס שמעלים, כך שבעצם אני לא חושב שזה הדבר שיגביל אותנו לעשות בחלל. לצערנו דווקא, אם אנחנו מדברים על מערכות שהן מקרינות, כמו אקס-ריי ואחרות, האסטרונאוטים בחלל, בלי שחושפים אותם להדמיה, נחשפים לקרינה מייננת מאוד גבוהה, שגם לה כמובן יש אפקט על הפעילות המוחית.
גם לה, אני מתקן באמת, אולי בתחילת התוכנית אמרנו שה-MRI בוצע תוך כדי, ולא, הכוונה היא ללפני ואחרי הנחיתה, אנחנו מתקנים. טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אירן שנקר, רופא חלל ועמית מחקר בכיר במכון פישר לחקר החלל. תודה רבה לך.
יום טוב.
טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. תודה רבה לעורך רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. תודה רבה מעומק הלב למי שנשאר איתנו לעוד שעה, האסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. אתה נשאר איתנו לעוד שעה שאותה גם נקדיש לגלילאו. מבזק ומיד חוזרים.
שיודעים.
שלום לכם, טסים נמוך חוסכים באנרגיה. במחקר חדש ערכו חוקרים מאוניברסיטת לונד שבשוודיה, התגלה שכשבעלי חיים עפים מעל הקרקע, בסמוך לקרקע או מעל הים, זה חוסך להם אנרגיה. הקרקע או הים משמשים לבעלי הכנף מעין מראה אווירודינמית שמגבירה את לחץ האוויר מתחת לכנפיים שלהם, וכך הם יכולים להשקיע פחות אנרגיה לצורך תעופה. המחקר שפורסם בכתב העת המדעי Current Biology תומך באחת התיאוריות שמנסה להסביר איך בעלי חיים התחילו לעוף מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ונמצא איתנו כאן מי שירחיב על גלילאו, פרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי וראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. מדוע אנחנו מדברים על גלילאו? כי היום 31 באוקטובר, לפני 26 שנה בדיוק, ב-1992, פסק הדין של גלילאו גלילי בוטל על ידי הוותיקן. כן, זו לא טעות, זה קרה 350 שנה לאחר שגלילאו הלך לעולמו, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. אגב, גזר הדין היה, כפי שלמדנו מפרופסור פירן שנמצא איתנו כאן, מעצר בית או מאסר בית, וחובה לקרוא פרקי תהילים. נכון? שבין היתר מכילים טקסטים שקובעים שכדור הארץ במרכז ולא השמש, בניגוד למה שהוא טען. אנחנו מיד נרחיב עליו ונעסוק בעוד עניינים, כמו למשל ליל כל הקדושים, שהיום מצוין ברחבי העולם הנוצרי בעיקר, אותה דלעת שבתוך הנר שאתם ודאי מכירים מסרטים וסדרות, ילדים מחופשים דפיקות בדלת עם המשפט תעלול וממתק, אווירה פורים מתמקריפה משהו, ובמקביל המקסיקנים, ולא רק, הם חוגגים את יום המתים. גם זה נחגג באווירה שמחה, חגיגות ענק, קרנבל, ריקודים, אוכל. מדוע שמחים כשחוגגים למתים? מיד נרחיב על כך. העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD. ולא רק לשלושה שיודעים, אם תורידו את היישומון החינמי לגמרי, תוכלו להזין לכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד, ואנחנו חוזרים לגלילאו. הנה. זהו, זה מכניס אותנו לאסוציאטיבית, להקשר הכללי.
שהוא הולך בסמטאות פירנצי ככה, שהמוזיקה מלווה אותו.
שאתה מתאר את זה בכלל. אוקיי, אז הנה, למדנו באמצעותך שאפילו אפשר לראות שתי אצבעות של גלילאו, ממש אצבעות אמיתיות שלו, שמישהו עקץ בזמן העברת הגופה. של גלילאו המקורי, אבל גם מכשירים מקוריים שהוא המציא, פיתח, נכון? עכשיו, הזכרת
כל
בשעת...
זה, אם אני יכול לעשות פרסומת תיירותית, שתי אצבעות ממוזיאון אופיצי, פשוט הולכים, סמטה אחת מאחורה, מוציאים מוזיאון קטן, חמוד להפליא, שעה וחצי, מדהים.
אז כמובן שאלפי ישראלים נוטשים את ישראל... מבטרים על האזרחות ועוברים לשם.
לא, לא, רק מי שמבקר בפירנצה ביום גשום זה פשוט, גם ביום לא גשום.
אתה הזכרת את העובדה שהוא אבי הפרספקטיבה המדעית, הדרך שלנו להוכיח דברים בצורה מדעית, כי בעבר היו כל מיני קדמונים שהביטו לעבר השמיים, והוא, זה מה שקורה.
הוא בעצם ניתק את המדע מהפילוסופיה, אם אפשר להגיד את זה ככה. בעבר הגישה היותר עתיקה הייתה שפשוט בלשון לג, ואני לא רוצה ללוג לאף אחד, זה היה להתפלסף.
כן.
אתה יושב וחושב איך העולם צריך לראות, מתבונן בו, וממציא את התיאוריה שלך, וברגע שהמצאת את התיאוריה שלך, זהו, סיימת את העבודה. גלילאו שינה את הקונספט הזה. הוא המציא את המדע הניסוי, הוא לא היה הראשון שעשה ניסויים, אבל הוא זה שטבע את הקונספציה הזאת, שאתה צריך לעשות ניסוי בעצמך, לבדוק את התיאוריה, למדוד כמה שיותר במדויק את את הניסוי שלך. הוא עבד קשה מאוד בשביל לשפר את המדידות שלו, הוא היה משפר את מכשירים הניסויים שהוא היה בונה בשביל לבצע מדידות שהיו הרבה יותר טובות ממה שנעשו לפני כן, ובעקבות זה להשוות כל הזמן בין המדע והתיאוריה, כאשר התיאוריה מנבט ניסוי, מציעה ניסוי חדש, ואז אתה בונה ועושה את הניסוי החדש ורואה אם הוא מתאים לתיאוריה שלך.
זה לא נגמר בניסוי אחד אפילו.
זה לא נגמר, זה אתה עושה סדרה ואתה בודק את הניסויים כל הזמן מול התיאוריה שלך. ודבר נוסף שהוא עשה, הוא הכניס באופן סיסטמטי את השימוש במתמטיקה לתיאור, בתור טכניקה לפיתוח התיאוריה.
למה? כי עד אז לא היה, המתמטיקה לא קושרה?
עד אז המתמטיקה הייתה תחום בפני עצמו, שדי היה נפרד, והוא זה שגרם לנו שבשיעורי הפיזיקה אנחנו צריכים לכתוב משוואות.
כן, נוסחה. איפה נוסחה?
זה דבר שבא ממנו. דבר שבדרך כלל מכנה פילוסופית מרתק את כולנו עד היום, מדוע המתמטיקה שהומצאה בתור דבר אבסטרקטי לגמרי, באמת מתארת את העולם שבו אנחנו נמצאים בצורה כל כך מוצלחת.
יש הרבה מקרים באמת שפתאום ענף מופשט במתמטיקה, או שנראה שהוא לא מחובר לשום דבר, פתאום מתאים.
נכון, ועד היום זה מדהים אותנו, הקשר בין הדברים האבסטרקטיים שמתמטיקה ממציאים, שלפעמים אין להם שום קשר למה שאנחנו חושבים חיי יום יום, אחרי 50 שנה פתאום ענף כזה במתמטיקה הופך לכלי שימושי בתיאור המציאות, וזה עד היום נפלא מאיתנו מבחינה פילוסופית מדוע קיים המבנה הזה.
כן, אותם מתמטיקאים שהבטנו עליהם כבטלנים שאוהבים לשחק במספרים, פתאום זה רלוונטי לחיים שלנו.
מאוד רלוונטי.
מי היה מאמין? טוב, התפיסה שלו באמת את כדור הארץ, לא כמרכז העולם, אלא דווקא את השמש, כמרכז מערכת השמש, היא זו שגרמה לו בסופו של דבר להיכנס למאסר, אבל בביתו, מאסר בית, ולקרוא את פרקי התהילים. אבל באופן כללי אמרת שהוא שכלל טלסקופים, נכון? כן, והביט וראה גם ירחים.
בעצם הוא נחשב גם לאבי האסטרונומיה המודרנית.
מה הוא גילה מלבד התפיסה גאו, לא הגאוצנטרי, אלא ההליוצנטרית, כמובן הגאו זה אומר שכדור הארץ במרכז, כן?
הייתה לו שורה עצומה של גילויים באסטרונומיה, ובעצם הוא לא היה זה שבנה את הטלסקופ הראשון, בנו אותו הולנדים, אבל כשנודע לו על המכשיר החדש הזה, הטלסקופ, הוא תכף רץ לבנות בעצמו טלסקופ, בנה טלסקופ שהיה פי 10 יותר טוב מהטלסקופ הקודם שמישהו וואו. אחר בנה, ליטש בעצמו את העדשות, ובאמצעותו, והדבר החדש שהוא עשה, זה באמצעות הטלסקופ הזה הוא התחיל להסתכל בשמיים. דבר שאף אחד אחר לא עשה לפני.
אז מה עשו עם טלסקופים עוד אז?
זה הייתה מין משקפת, ראו שזה רואים יותר גדול, אבל הוא, לא קראו לזה טלסקופ גם כן, אבל אז הוא לקח את הטלסקופ הזה, כיוון אותו לשמיים, כיוון אותו קודם כל לירח, וראה שהירח הוא לא חלק, עד אז הייתה תיאוריה שהירח הוא חלק, והוא גוף, דבר שטוח, והכתמים שאנחנו רואים עליו הם מצוירים, הוא בעצם הראה שיש שם הרים, גבעות ומכתשים. אחרי שהוא גמר להתבונן בירח, הזכרתי כבר, הוא התבונן בצדק, גילה שלצדק יש ארבעה ירחים גדולים, היום אנחנו יודעים שיש קרוב ל-30, חלקם, רובם הרבה יותר קטנים, והוא לא היה מסוגל לראות אותם, אבל הוא גילה את ארבעת הירחים הגדולים, והוא גילה שהירחים האלה סובבים סביב צדק, אז עוד הוכחה נגד המודל שכדור הארץ במרכז, כי פתאום יש גופים אחרים, ירחים אחרים, שמסתובבים סביב צדק, וזה ברור
שמסתובבים
סביב צדק. אז הוא גילה את הירחים האלה.
ובכלל התפיסת שלו את הגלקסיה שלנו, לא את שביל החלב.
הוא גם מסתכל בהתבונן בשביל החלב, ועד אז, בלי טלסקופ, שביל החלב נראה כמו פס בשמיים, בגלל זה גם היוונים קראו לו שביל החלב, הם חשבו שהאלים רבו ושפכו איזה קד חלב בשמיים. וזה נראה כמו פשוט פס. הוא גילה שהפס הזה מורכב מכמות עצומה, מיליארדים של כוכבים קטנים. כוכבים שהם קטנים, זאת אומרת, כוכבים כל אחד מהם כמו השמש, אבל הם קטנים כי הם רחוקים מאיתנו, הם נראים לנו קטנים. אז הוא גילה שבעצם השביל החלב הזה זה גוש, זה רצועה של כוכבים, ובעצם הוא הראשון שהבין, למרות שלא ברור לי שהוא הבין את זה, שאנחנו חלק מאותו שביל של כוכבים, וזה בעצם המושג היום של הגלקסיה, שאנחנו חלק מהגלקסיה שנקראת שביל החלב.
עכשיו, מה הוא עשה באמת עם כל המידע הזה שהוא צבר, מלבד להרגיז את הכנסייה ולהסתבך?
הוא כתב מספר רב של ספרים, מספר רב של שפרסמו את הרעיונות האלה שלו, והיה מעורב בהרבה מאוד ויכוחים, גם ויכוחים מדעיים עם מדענים אחרים על התיאוריות שלו. לא כל התיאוריות שלו היו נכונות, דרך אגב. הוא המציא תיאוריה על הגאות ושפל, שהיום אנחנו יודעים שהיא לא נכונה. אבל הוא עסק בהרבה מאוד תחומים. זאת אומרת, היו לו שורה שלמה של ספרים מדעיים, מדי כמה שנים היה מפרסם ספר חדש שבו היה מצייר את התצפיות שלו. הוא היה מצייר, הוא הראשון שצייר את הדברים שהוא ראה בשמיים, ואת הציורים האלה הוא פרסם אחר כך בספרים שלו. היום אנחנו מצלמים, אבל אז הטלסקופים, המצלמה עוד לא הומצאה, אז הוא היה מצייר את מה ש... את הדברים השונים שהוא היה רואה, ומפרסם אותם בספרים שלו.
אנחנו ממש עוד מעט. שלום לכם. טסים נמוך, חוסכים באנרגיה. במחקר החדש שנערך באוניברסיטת לונד שבשוודיה, התגלה שכשבעלי חיים עפים מעל הקרקע או מעל הים, זה חוסך להם אנרגיה. הקרקע או הים משמשים להם מעין מראה אווירודינמית שמגבירה את לחץ האוויר מתחת לכנפיים, וכך הם יכולים להשקיע פחות אנרגיה כדי לעוף. המחקר פורסם בכתב העת המדעי Current Biology, והוא תומך באחת התיאוריות שמנסה להתמודד עם השאלה איך בעלי חיים התחילו לעוף. שלום לדוקטור רועי דור, חוקר אבולוציה של ציפורים מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, אז מה למעשה החוקרים שם גילו, ואיך זה מסביר את תחילת התעופה של בעלי החיים?
אז כמו שאתה יודע, תעופה זה באמת אחת מהפעילויות שדורשות הכי הרבה אנרגיה. ומה שהם גילו החוקרים זה שהם הסתכלו על עטלף שאף מעל איזשהו משטח ישר של מים, והם גילו שבעצם כמות האנרגיה שדרושה לו בשביל התעופה הזאת שהוא מנפנף בכנפיים מעל המשטח הזה, היא הרבה הרבה יותר נמוכה ממה שחשבו בעבר המודלים שחזו את זה, וכשהם עשו את החישובים הם גילו שזה בערך פי שניים יותר, פחות דורש אנרגיה ממה שחשבו החוקרים, ובעצם זה חוסך בערך 30% מהאנרגיה של תעופה, כאשר אנחנו מדברים על זה בהשוואה לתעופה גבוה מעל הקרקע.
למה זה מצריך פחות אנרגיה?
כי ברגע שקרובים לקרקע, אז יש כוח אילוי יותר גבוה, בעצם המערבולות שנוצרות בזמן תעופה הן הרבה יותר נמוכות, והאוויר שהזרימה של האוויר על הכנף היא הרבה יותר ישרה, ולכן יש פחות התנגדות, פחות כוח גרר, ובעצם הכנף יכולה לעלות מהר יותר כלפי מעלה.
וואו, רגע, לא, זה מאוד מעניין הדבר הזה, זה באמת קשור לתחילת התעופה של בעלי החיים, הדבר, התכונה הזו, כי אני מבין שבעלי חיים מנצלים את האפקט הזה.
בעלי חיים באמת מנצלים את זה. אחת השאלות המעניינות באבולוציה של התעופה בכלל היא, האם התעופה התחילה מהקרקע כלפי מעלה, כלומר בנפנוף כנפיים מהרצפה ואז תעופה כלפי מעלה, או בעלי חיים שחיו על גבי עצים והם פשוט דאו כלפי מטה וככה התחילה תעופה.
מעניין, כן.
זה מאוד מעניין, ולצערי נורא, ואנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם. יש כל מיני עדויות שאנחנו מסתמכים עליהן בעיקר ממאובנים וממודלים שאנחנו עושים. ומה שמראות התוצאות האלה, שבאמת לתיאוריה הזאת של מה שאנחנו קוראים מלמטה למעלה, ground up, התסריט הזה של האבולוציה של התעופה, יש פה יתרון, כי בעצם יש הרבה פחות אנרגיה שדרושה בנפנוף כנפיים כאשר אנחנו קרובים לקרקע, ואז זה יכול לתת את כוח העילוי שדרוש בשביל להמריא כלפי מעלה.
אגב, שאלה, האם כשמטוס טס קרוב באמת לפני הקרקע או מעל ים, קל או יותר לטוס? מעניין.
נכון. כן, בעצם כל הדברים האלה שהם כל הכוחות שפועלים על ציפור או הטלף הם אותם כוחות שפועלים גם על מטוסים, ולכן יש גם בעיה בהמראה ונחיתה, כי במטוס שטס צמוד לקרקע אז באמת יש לו הרבה פחות התנגדות ויש כוח עילוי גבוה, אבל כאשר הוא ממריא למעלה אז יש לו סכנה של הזדקרות, בגלל שפתאום כוח ההתנגדות, כוח הגרר והמערבולות שנוצרות מהכנפיים הם פתאום מאוד מתגברים בבת אחת, ויש לו סכנה שהוא פתאום יזדקר ותהיה בעיה בנחיתה או בהמראה.
טוב, ואם נחזור באמת לעניין בעלי החיים שמסוגלים לעוף, אז לא יודעים באמת איך כל זה התחיל.
נכון, יש למשל אצל ציפורים, יש מאובנים שאנחנו מוצאים עם נוצרות שהם מהווים בעצם את הבעלי חיים או הזוחלים הראשונים שהיה עם אפשרות של תעופה, וחלקם אנחנו יודעים שהם היו בעצם שוכני קרקע ורצו על גבי הקרקע, אבל יש גם כאלה שהם נראים כמו יצורים שיכול להיות שגם שכנו על גבי העצים, ולכן אנחנו לא יכולים בטוחים האם התופעה הזאת קרה מלמטה למעלה או מלמעלה למטה, ואני מניח שהשאלה הזאת תהיה פתוחה לפחות במשך כמה זמן אם אי פעם נדע אותה.
עכשיו, אם כבר אני מדבר עם חוקר אבולוציה של ציפורים, תמיד עולה השאלה, האם יש קשר בין נוצות לבין תעופה, או שהדברים האלה התפתחו בלי קשר?
אז כמובן שהיום כל הציפורים שאנחנו מכירים יש להם נוצות, אבל יש לנו עדויות ממאובנים של זוחלים עם נוצות, שבעצם הנוצות האלה, איברים דמויי נוצות של היום, היו קיימים כבר אצל דינוזאורים קטומים, שהם בעצם לא היו מועפפים, והם שימשו לכל מיני דברים אחרים. אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות למה הם שימשו, אבל מהכירות שלנו עם הנוצות שיש לציפורים היום, הם ככל הנראה שימשו או לאיזה שמירה על טמפרטורת גוף מסוימת, או קליטה של יותר אנרגיה של שמש, או אפילו לבחירת בן זוג, או משיכה של פרטים אחרים מאותו המין, צבעי הסוואה.
אבל לא בהכרח לתעופה.
בהחלט לא לתעופה, כן. אנחנו יודעים בוודאות שהם לא שימשו תעופה, כי הם נראות יותר כמו נוצות כלומה, או נוצות שהם לא משמשות לתעופה אצל ציפורים שיש לנו היום.
וואו, טוב, אנחנו... כן, בבקשה.
והתעופה היא בעצם תהליך שהתפתח אחר כך באבולוציה. אז קודם כל היו נוצות, ואחר כך את התעופה.
טוב, זה מרתק. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור רועי דו, חוקר אבולוציה של ציפורים מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה.
ואנחנו חוזרים לגלילאו, שמסתבר שגם מחר טלסקופים, הוא עשה חלטורות, כמו כולנו,
תראה, פרופסור צבי פירן. תראה, בן אדם צריך להתפרנס,
ודאי,
כן, ואתה
גם
ממציא...
גם אני מנחה פה ושם תקסים ערבים אלו או אחרים, אין מה לעשות.
אתה ממציא מכשיר חדש כזה, והמכשיר החדש יש לו יישומים אסטרונומיים, מדעיים, אבל יש לו גם יישומים פרקטיים, וסוחרים גילו את זה שהם נוסעים בים, הם יכולים להסתכל נכון. ולראות יותר רחוק. גם היום אתה מגיע לניו יורק ואתה רוצה לקנות טלסקופ, ושואלים אותך איזה טלסקופ אתה רוצה לקנות, להסתכל בשמיים או להסתכל בדברים אחרים. כן. וזה חשוב, כי כשהטלסקופים שמסתכלים בשמיים בעצם מראים, רואים בהם הפוך.
למה?
upside down, כי זה לא חשוב לנו. כשאני מסתכל על הירח, זה לא חשוב לי אם התמונה שלו תהיה הפוכה. בטלסקופ שאתה רוצה לראות תמונה שדומה למה שיותר על פני כדור הארץ, למשל את החדר השינה של השכנים שלך, אתה רוצה לראות אותו ישר. ואז צריך להוסיף עדשה נוספת שמעקרת את הטלסקופ בערך ב10 דולר. אז כשאתה רוכש טלסקופ כזה, שואלים אותך בדיסקרטיות, במה אתה רוצה להתבונן?
אז חברים, אם אתם מציצים לשכנים, תציינו זאת כמובן, אחרת תקבלו תמונה הפוכה. וכל האפקט של
אז,
הצצה.
אני לא יודע איזה טלסקופים גלילאו מחר לסוחרים, אבל חלק מהעיסוקים שלו היו גם כאלה.
עכשיו, הוא נחשב גם לאבי הפיזיקה המודרנית, נכון גלילאו?
כן, כן. הוא אבי הפיזיקה המודרנית גם מבחינה קונספטואלית, גם מבחינה זאת שהרעיונות שלו עד היום מבססים את הפיזיקה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, גם מבחינה ניסויית, הקשר עם המתמטיקה וכו'. אבל גם מבחינה פרקטית, למעשה רוב הפיזיקאים שחיים היום הם תלמידיו או תלמידים.
גם אתה תלמידיו?
אני במקרה שלי אני חקרתי את הגינולוגיה שלי, את ההיסטוריה של מי היה המורה.
כלומר שכל פיזיקאי היום קשור למישהו שלמד אצל מישהו, אצל מישהו?
אז אני יכול לספר לך את הסיפור האישי שלי. לי היו שני מנחים לדוקטורט, שני מנחים שונים, ואני עקבתי אחרי מי היה המורה שלהם, והם באו מכיוונים לגמרי שונים מבחינת ההיסטוריה שלהם, וזה באמת ההיסטוריה התפצלה, והמסלול הזה הלך והלך לאנשים שונים שונים, ונפגש בחזרה בגלילאו. אז בעצם אני,
של גלילאו.
גם אני בין תלמידי תלמידיו של תלמידיו של תלמידיו של גלילאו, גם מבחינה מעשית, לא רק מבחינה קונספטואלית.
ואתה כמובן, למרות שאתה תלמיד שלו, אתה רוצה לבקר את העובדה שהוא חי עם אישה בלי להתחתן.
אני לא מבקר את זה לגמרי, זה מראה בעוד דרך את זה שהוא
פורץ
דרך והקדים את זמנו.
מעניין. אוקיי, אנחנו... הערב נוצרים רבים ברחבי העולם חוגגים את ליל כל הקדושים. גלעת, ילדים מחופשים, המשפט תעלו לו ממתק, אבל אנחנו דווקא נתרכז ביום המתים. החג המקביל המקסיקני, הגרסה המקסיקנית לליל כל הקדושים, שנחגג באווירה שמחה, הכוללת חגיגות ענק, קרנבל, ריקודים ואוכל. ואנחנו רוצים לברר, לשמוח כשאנשים מתים, מה קרה לנו? שלום לאיבון פלייטמן, עוצרת בחירה לאומנות יבשת אמריקה במוזיאון ישראל בירושלים, שלום לך.
שלום דודו, מה שלומך?
תודה רבה. אנחנו רוצים לדבר על יום המתים.
כן, בוודאי.
מילא ילדים מחופשים קיבלנו, טריט קיבלנו, דלת קיבלנו.
איזה דלת יש במקסיקו, ענקית.
רגע, אז מה הגרסה? אז בואי באמת נדבר על הגרסה המקסיקנית. מהו יום המתים?
במקסיקו ובמרכז אמריקה יש מקומות אחרים, בבוליביה, בפרו, גם חוגגים, אבל החג הזה באמת קוראים לו, באזור של מקסיקו וגואטמלה קוראים לו דיאס דה מוארטוס, זאת אומרת ימי המתים.
כן.
והיום חוגגים את זה כחג נוצרי, אבל בצורה אחרת לגמרי ממה שחוגגים באירופה, כי כמובן זה חג קתולי, נכון? שזוכרים את המתים. במקסיקו יש לו צביון מקומי, והוא חג כל כך ענק, בדיוק החג החשוב ביותר במקסיקו זה פסחה, אחרי זה יום המתים, ורק אחרי זה בחשיבות בקריסמס, תאמינו או לא.
אז רגע, מה קורה ביום המתים? אנשים מגיעים לבתי קברות?
כן, אנשים מגיעים, היום אנשים דודו מגיעים לבתי קברות, וקודם כל בלילה, הם חוגגים גם ב-31 בלילה, בראשון ובשני. בראשון בנובמבר זה היום שהם זוכרים את הילדים, את התינוקות ואת הילדים הקטנים שמתו, ואני רוצה שתבין שבאמת החגיגות האלה מתחילות חודשיים קודם, לפני, אוקיי? אז
וואו.
ביום הראשון זוכרים את הילדים ואת התינוקות, ביום השני זוכרים את כל יתר המתים, אבל הם נמצאים שם כל הלילה.
וואו, כל הלילה בבתי קברות?
בבית הקברות.
ומה החגיגה? זאת אומרת, מה עושים בבית הקברות כל הלילה?
כל הלילה, אני הייתי שם, זה פשוט מדהים, מדהים להיות שם בלילה, בבתי הקברות, במיוחד של הכפרים, והם יושבים מסביב, מדליקים נרות, מביאים מנחות, מביאים מאכלים מיוחדים, לחם המתים, ומביאים צמחים שקוראים להם, הנה בשבילך דודו, חיפשתי בעברית איך קוראים להם, ציפורני חתול מקסיקנים, זה מקסיקן מריגולד, אם לא אכפת לך באצטקית, זה סמפול שושיטל.
וואו, אבל זה נשמע שהחגיגות שם בבתי הקברות, הן חגיגות של סוג של שמחה, נכון?
ממש, ממש.
זאת אומרת, הם לא האבל, אנחנו רגילים כמובן לבית קברות כמקום שבו מרכינים ראש, מתעצבים, הופכים לעצובים יותר וכולי, אבל לא, הם שם ממש חוגגים, חוגגים בשמחה.
ממש חוגגים, זה חג מלא שמחה, שמתחיל חודשים לפני התאריך הזה,
וואו.
והם מכינים בבתים, תקשיב טוב, באוניברסיטאות יש... מתחרים על להכין מזבח למתים, שזה מזבח יפהפה, בכל בית, בתי ספר, גני ילדים, בכל מקום יהיה מזבח למתים, וזה מזבח מאוד יפה שמקשטים אותו באינסוף צבעים, בפרחים, ביום של יום המתים, כאילו בתאריך הזה הספציפי מביאים גם את האוכל המיוחד, אמרת דלעת, אז שם יש מאכל שאני במיוחד מחבבת מאוד דודו, וזה דלויים עצומים בקוטר של 1.5 מטר, שהם מרתיחים אותם במשך כמה לילות עם סוכר, סוכר חום, וזה טעים. אני יודעת שזה נשמע סתם, אבל זה באמת טעים. Okay. וזה אוכל מיוחד שהם עושים למתים, והם חוגגים רק בשמחה. לא היה רע שהיינו מאמצים את זה.
כך הם מציינים את המוות של... תינוקות, ילדים ואנשים מבוגרים, כן, באמצעות שרים, חגיגות כן, שמחה.
נכון, והם וואו. שרים כל הלילה, יושבים מסביב, מקשטים עם אותם פרחים בצבע צהוב כתום, וזה באמת, גם יש, איך קוראים לזה, יש שירים מיוחדים, קנטיקוס, כן, בשירים מיוחדים, והאימהות מקשטות את הקבר של כל המשפחה בדרך כלל, אבל בתוך הבית, גם מכינים שולחן עם כל טוב למתים. בכפרים, לא בערים הגדולות, בכפרים,
כן.
הם מחליפים עם המתים. הם אומרים, עכשיו באות הנשמות של המתים לבקר עוד פעם בבית, הבית יהיה שלהם יומיים, אנחנו נחיה בבית הקברות יומיים, והם ישעו בבית עם אוכל.
ממש מתחלפים.
ממש מתחלפים.
Airbnb עם קברים? וואו.
נכון, אבל דוז, אני רוצה להגיד עוד מילה אם אתה מרשה לי.
לא, קודם כל את מוזמנת כמובן, אבל זה, יש משהו מאוד יפה, יש משהו שפותח את הראש, בזה שעם אחר חוגג בשמחה כן, חג של לגמרי. מתים, מעניין.
זה, במקסיקו סיטי זה כל מקום, כל עיר ענקית, הכל עם קישוטים, ועם... לא מפחדים מהמוות במקסיקו.
כן, מעניין.
ממש
כן,
לא.
זו דרך אחרת להתמודד עם
זה. דרך אגב, על חג קדום ביותר מהתקופה לפני הכיבוש, שקראו לזה חג האש החדשה, שכל 52 שנים האלים היו באים לבקר. זה מה שהם חשבו, זה היה תאריך שהיה סוגר כאילו המאה שלנו, כל 100 שנה, אוקיי? אצלם זה 52 שנים,
כן.
וזה פועל יוצא מאיך שהם... לוחות שנה שלהם לגמרי אחרים איתנו. ואז מה שקרה זה שהיה להם את החג הזה, חג האש החדשה שבכל רחבי מסואמריקה, אמריקה תיכונה, זה מקסיקו, גואטמלה וכו', הם היו מחבים את האש ומדליקים את האש רק אחרי שהם ראו שהאלים אהבו מה שהם ראו, הם צחצחו את הערים, בנו חזיתות חדשות לפירמידות, למקדשים, הם עשו הכל חדש לכבוד האלים. וואו. הם ראו שהאלים לא באו, לא הרסו את העולם, זה אומר, הם הסתכלו, מצא חן ביניהם, המשיכו הלאה, ישבו בבית ואכלו את האוכל שהם הכינו לאלים. אתה מבין, האוכל היה כן. לאלים שישירו בבית, והם ברחו, הלכו ליערות, לבתי קברות וכו', כי הם פחדו מהתגובה של האלים. עכשיו, מה שקרה זה, הכל עבר בשלום, אז אמרו, אופה, האלים קיבלו מה שהם רצו, עכשיו אנחנו נשב ונאכל את האוכל שלנו, כמו שאנחנו, כן, להבדיל, כמו שסבתא שלי אמרה, שותים את הכוס של אליהו הנביא, שאנחנו גם מכינים, לא נכון? עכשיו, מה שקורה זה שכשהגיעה התקופה של הקולוניה, שכבשו הספרדים, לא נתנו להם להמשיך לחגוג את החג הזה, הגדול, המדהים, כן, של חג האש החדשה, ומה הם עשו? הם הסתירו את החג הקדום בחג הנוצרי. פעם זה היה כל 52 שנים, כדי כאילו לסדר את רוח השנה, כן?
כן.
עכשיו הם חגגו את זה כל שנה. בהתחלה הם זכרו שזה היה לכבוד האלים. לאט לאט זה הפך להיות לכבוד המתים שבאו, אבל עדיין הצביון הוא לדם לקדם קולומביאני. באמת זה חג מדהים שבאמת כדאי לבקר במקסיקו. טוב,
אני רוצה... אני מודה לך, איבון פלייטמן, עוצרת בחירה לאומנות, יבשת אמריקה במוזיאון ישראל בירושלים. תודה לך.
ביי, דוד.
ואנחנו חוזרים לפרופסור צבי פירן. הבטחנו לדבר, או שתספר לנו, על הקשר בין סטיבן הוקינג לגלילאו. יש קשר כזה?
סטיבן הוקינג היה מאוד קשור לגלילאו. ראשית, הוא נולד בדיוק ביום 300 שנה לאחר מותו של גלילאו.
זאת אומרת, בהכרח מדובר בגלגול נשמות,
וזה הרגיש, הוא. והוא הרגיש איזשהו קשר מיוחד לגלילאו.
אוקיי, אנחנו תמיד מחפשים קשרים כאלה, לא, בימים וכו'. אתה לא מיסטיקן.
ממש ברמה כזאת, הוא ממש היה לו קשר רגשי לדבר, הוא הזכיר את זה הרבה מאוד פעמים. והוא דיבר על זה הרבה, על, כמה, על החשיבות של גלילאו בתור אבי הפיזיקה המודרנית, עבור כמה שהוא השפיע על כל המדע המודרנית. והוא גם תרם לזיכוי של גלילאו.
איך?
התרומה הזאת הייתה כשבשנות ה-80 סטיבנים, עוד אחריהם, היו בכנס בקסטלו גנדולפו, שזה מקום נופש קרוב לרומא, שגם שם נמצא מצפה הכוכבים של הוותיקן, מצפה כוכבים קטן. והיה שם כנס מדעי, ובמסגרת הכנס חלק מהאנשים נפגשו עם האפיפיור של אותה תקופה, וסטיבן ככה כמעט בדרך אגב הפתיר את המשפט, ודרך אגב, מה אתם עדיין חושבים על גלילאו?
וואו, פרובוקטור.
והפרובוקציה הזאת עברה בשלום, והיא זאת שנתנה את המוטיבציה לאפיפיור להתחיל ליזום את הוועדה שהוקמה אחר כך, וואו. ואותה ועדה זיקתה את גלילאו, ובעצם את זה אנחנו חוגגים היום, 26 שנה לזיכוי הזה, כן?
הוא זכאי.
הוא זכאי, הוא זכאי, הוא זכאי, והאפיפיור הודה שזה נבע מטעויות בהבנה של הכנסייה בעבר. זה היה...
וואו.
זה ממש יצא ב... בסטייטמנט של
אז לא רק שהוא היה מחובר אליו, אלא אפילו
אז הוא,
נתן
הוא בעצם נתן את הפוש כן. לכל המהלך הזה, שיכול להיות שהיה קורה איכשהו בצורה אחרת, אבל זאת הייתה הדחיפה שהתחילה את כל התהליך.
טוב, אנחנו עוברים לפינת הגיימינג שלנו. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור חנן גזית, שהוא חוקר גיימינג, מומחה למשחוק, מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי.
שלום, שלום דודו, מה שלומך?
שלום לך. אנחנו רוצים לשמוע את אשר בפיך. אני מבין שאנחנו מדברים, אנחנו יום אחרי הבחירות לרשויות המקומיות, נרגענו, גמרנו, הבנו איפה יהיה, מי יהיה ראש עירייה, איכן, המדינה חזרה לתפקיד.
כן, המדינה חזרה לתפקיד, זה נכון, והשאלה שמעניינת היא, האם כל אחד באמת יכול לבחור ולהשפיע, בבחירות. יש לנו כאילו פעם אחת בשנה שאנחנו הולכים, דרך אגב, אחוזי הצבעה יחסית בכל הבחירות יחסית נמוכים, באופן יחסי, כן? זה לא 100%
אתה מתכוון לבחירות המוניציפליות, לא?
נכון לעכשיו, מוניציפליות, כי בשבוע הבא נתעסק בבחירות בארצות הברית, בהקשר של טכנולוגיה דוגמת.
כן, בדרך כלל זה באמת אחוז נמוך, כן.
כן, אחוז נמוך יחסית, ואתה שואל את עצמך, איך אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות גיימינג וטכנולוגיות גמיפיקיישן, כן, משחוק, כדי לאפשר לכל אחד לבחור ולהשפיע. אז אני רוצה לסבר את האוזן ולהגיד שבכנס CHI Play 18 שמתקיים עכשיו במלבורן, אוסטרליה, CHI Play זה כאילו Computers Game Interaction Play, כן? כאילו, איך אנחנו משתמשים בטכנולוגיות האלה לטובת כל מיני דברים. הוצג אתמול פרויקט גיימינג שמעודד באופן אקטיבי את האזרחים להשתתף בבחירת העתיד האפשרי של העיר, במקרה הזה בריסבן, קווינסלנד, קווינסלנד באוסטרליה. זאת אומרת, במקום להעביר לך סקר למשל, איך אתה רוצה שתטופה להשפעה, האם אתה חושב שצריך פה ריאה ירוקה יותר גני, כן, להעביר לך סקר משעמם ומשמים, פיתחו אפליקציה משחקית במובייל, ונתנו לאזרחים לשחק במהלך הזמן, תוך כדי זה שבעצם חוכמת ההמונים של התושבים האזרחים עוזרת למחלקת התכנון של העיר, וזה אמור במפורש שהם משתמשים בנתונים האלה כבמה שהתושבים באמת האזרחים רוצים, כדי לתכנן את העתידים האפשריים של העיר.
וואו.
וזה קרה אתמול.
וזה עובד? זאת אומרת, הדבר הזה עובד?
מה זאת אומרת עובד? תראה, אתמול הציג בעצם ראש הפרויקט, תשמע, מגיע כאילו סגן ראש העיר ומציג בכנס גיימינג, כן, זה די נפלא ונחמד. מה שהוא בעצם אמר, תקשיבו, למעלה מ-100,000 שחקנים, התפלגות 100,000 שחקנים ששיחקו, זאת אומרת פלייר, נשים וגברים 50-50 פחות או יותר, זאת אומרת גם נשים וגם גברים משתתפו, לדעתי אפילו נשים טיפה יותר, יותר מ-20,000 תרחישים אפשריים של העיר שוחקו, ובחיצור הצלחה מסחרת מבחינת האפקטיביות, שהרי כל מה שאנחנו רוצים זה לעודד אנשים להשתתף באופן פעיל בהחלטות של העיר, ואיך אומרים, לרתום אותם לעניין, והטכנולוגיה הזאת היא בהחלט עוזרת.
טוב, קנינו, אז קדימה, במקום לענות על סקרים השמימים, לשחק בדונקי קונג?
לשחק באפליקציה שבאמת נותן לך את התרחישים, ואתה מצביע על התרחישים האלה ממש, זאת אומרת, זו אפליקציה יהודית לצורך העניין הזה. עכשיו, במשחק נוסף, שמאוד מאוד ידוע, כן, אנחנו עוסקים לך סקירה על משחקים, כולנו מכירים את סים סיטי, כן, של וויל רייט, שבו אם אתה רוצה להיכנס לנעלי ראש העיר, אתה באמת יכול לשחק, לקבל החלטות בתוך המשחק סים סיטי, זה המשחק מצליח ביותר, למעלה מ-40 מיליון שחקנים בכל העולם.
זה באמת מפתיע שמשחק כזה, שנשמע על פניו לא כמשהו סקסי, זה מצליח.
נכון, זה משחק שבעצם סימולציה של עיר, שסימים קטנים שמתנהלים שם, וכל מיני, יש להם סימים קטנים בגדולות שאנחנו צריכים לפתור, זה מאוד מאוד מצליח, זה סים סיטים כחייבים להזכיר בתוך בעצם הסימולציה הראשונה, שמאפשרת לך לשחק ממש את ראש העיר, לקבל החלטות, אם זה אזורי תעשייה, אזורי משחק, כל מיני בעיות שהתושבים נתקלים בהם, חש בשלום רעידות אדמה, איך אתם מתמודד עם הוריקנים, כי בעצם המשחק פותח באזור של קליפורניה, אז אמרו איך אתם מתמודד עם כל הדברים האלה. ודבר נוסף שרציתי ככה לציין, אפרופו סימולציות, זה מיינקראפט. מיינקראפט כידוע זה אחד המשחקים הכי מצליחים בעולם, מייקרוסופט רכשו אותו מחברת מג'ונג בזמנו, ארבעה מפתחים צעירים שישבו ופיתחו את המשחק, ובמיינקראפט היום, מיינקראפט זה כמו ארגז חול עם דמויות שנראות כמו דמויות לגו כאלה קטנות, קוביות. כל מי שגיימר יודע, אבל מי שלא גיימר תדמיינו את המשחק לגו, מה שנקרא, הם מפיחים בו חיים והופכים לאבטרים תלת ממדיים, שאתה יכול לבנות כל מה שאתה רוצה, ארגז חול וירטואלי. ובמיינקראפט, למשל, בדנמרק, משתמשים בזה לתכנון שכונות. מה שהם עשו, התכננו את כל דנמרק, כאילו בנו את כל דנמרק בצורה דיגיטלית, ונותנים לתושבים וגם לילדים בבתי ספר לתכנן את השכונה שלהם, שמרוויחים איזה פעמיים. פעם אחת אתה מסתכל על זה כזה וירטואלי, זה עולה פחות כסף, ופעם שנייה נותנים לאזרחים, ממש לילדים ולבני הנוער, כאילו להכיר טיפה יותר את השכונה שלהם, וללמוד על השכונה שלהם, ולהפוך אותה ליותר טובה. במובן של התכנון, איך אפשר לתכנן את העיר בצורה יותר טובה.
נשמע מדהים, מי היה מאמין שאפשר להשתמש באמת בחוכמת ההמונים, דרך משחקים כאלה, להשתתף בתכנון עירוני?
כן, ועכשיו אנחנו נעבור בעצם לאפליקציה המשחקית הראשונה שהציגה את הנושא של גימיפיקציה. מה זה גימיפיקיישן להמונים? זאת אומרת, הניקוד, הנקודות, האיתורים, האבטרים החמודים שאתה יכול לשנות. כולנו מכירים את ווייז. אפרופו, אני הייתי עכשיו בדנמרק, חזרתי מהרצאה שנתתי בדנמרק, אף אחד שלא מכיר את ווייז, אתה יודע למה?
לא.
יש שם תחבורה ציבורית נפלאה, יש שם רכבות, יש שם אוטובוסים, יש שם, זה כמו אמסטרדם, יש שם סירות בתעלות.
אנחנו מעדיפים ווייז וכלי רכב פרטיים.
ואני כאילו אומר להם, תקשיבו, אתם יודעים, הדוגמה הכי טובה, הסטארט-אפ הישראלי הכי מצליח, זה ווייז, רגע, מה זה ווייז? אז אפרופו ככה דנמרק, כן? אבל אם אתה רוצה כן להתמודד על ראשות העיר, כן? בוא נכניס ששנינו עכשיו נלחמים, מי ראש העיר של רדיו כאן. דיגיטל או לחילופין תל אביב. אז בזמנו פותחה אפליקציה שנקרא פורסקוור. היא הראשונה שבעצם שהציגה את כל המנגנונים המשחקיים, שגם עליה מבוסס ווייז דרך אגב, ככה ליודע דבר. ובפורסקוור היית מקבל נקודות ויתורים על זה שאתה עושה צ'ק אין עם הסמארטפון שלך, זאת אומרת, אתה עושה במיקום שלך שאתה הולך הנך לבלות, אתה עושה צ'ק אין בבית הקפה המקומי, במכבסה המקומית, בעירייה למשל, ואתה משתף את החברים. זאת הייתה בעצם האפליקציה הראשונה שפיתח אותה דניס גראולי, שהציגה את המושג אימפיקציה להמונים, לציבור הרחב.
טוב, אנחנו ברשותך נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לדוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג, מומחה למשחוק ומרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה. תודה רבה לך.
גיימון, ביי ביי.
להתראות, ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. נספר לכם שהעורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן או די. תודה מעומק הלב לפרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. פרופסור פירן, מה אפשר ללמוד? נותרו לנו שתי דקות. מה אפשר ללמוד מסיפורו של גלילאו?
שני דברים. אחד, האומץ האישי של גלילאו, לחרוג מהמוסכמות, למרות שהזהירו אותו, ולדבוק בדרך שלך, לא לפחד. ומצד אחד, ומצד שני, החשש והסכנה בהשתלטות של דת או דוגמטית שיכולה להקפיא את הקדמה. תארו לכם מה היה קורה אם הכנסייה הקתולית הייתה מצליחה באמת להעלים את כל המחקרים של גלילאו.
למחוק אותם. מחקרים רפואיים, ביולוגיים, כימיים.
למחוק אותם בשם האמונה הדוגמטית. איפה אנחנו היינו נמצאים היום?
טוב, אז אני... אבל בסופו של דבר יש לנו מדע שהוא מנותק מדעת.
בגלל לא? שיש אנשים, שהיו תמיד אנשים כמו גלילאו, אנשים אחרים עלו על המוקד, הוא איכשהו ניצל, אבל בגלל הלא לפחד ולהמשיך לדבוק באמונה שלך, שלאו דווקא אמונה דתית, האמונה המדעית שלך, האמונה הפילוסופית שלך, בגלל הכוח לעשות את הדברים האלה, בגלל זה הצלחנו להגיע
לאיפה שם שני צעים. כך שתהיה הפרדה בין דת, עם כל הכבוד, יש כבוד, דת ומדע, משהו אחר.
נכון, נכון.
לא צריך לבוא,
אין צורך חפיפה,
ולא
לזה
להסביר את זה, לא.
כן.
אנחנו מודים לך מעומק הלב. תודה שהגעת לכאן, פרופסור צבי פירן. תודה, יום נעים, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.